לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבת אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת וישלח. עוד שבוע וקצת, שבוע ויום, כבר יהיה לנו את חג החנוכה. אז נתפלא לשמוע, בעצם לא נתפלא, זה די טבעי, שכבר בפרשת וישלח אנחנו נמצא רמז מאוד 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 מעניין, מאוד מרתק על חג החנוכה, אבל לא נגיד אותו אלא ברשותכם נגיע אליו. אני רוצה להתחיל את הפרשה מסודרת. פרשת וישלח, רבותיי, מתחילה באמת הגלות. בכל פעם כשרבי מאיר היה צריך לסדר משהו ברומא לטובת עם ישראל, ולפני כן עיין בפרשת וישלח כדי לראות איך לעשות, מה לעשות, איך לדבר עם הגויים, מה לדבר איתם, מה להגיד להם, מה לא להגיד להם, כל מיני רמזים בפרשת וישלח. והנה, אם אתם רוצים את הרמז הראשון, אני ארחיב עליו יותר בהמשך, כשזה יגיע להיות רלוונטי, אבל כבר אני רוצה לרמוז שאני הולך להגיע אליו. שבוע שעבר, אנחנו קראנו בתורה שיעקב חלם חלום. חלום מאוד דרמטי. בחלום הזה היה סולם. סולם, הסולם המפורסם, מלאכי יש אלוקים עולים ויורדים בו. רבותיי, למי שאין לו קונקורדנציה, יצטרך להאמין לי שהמילה סולם, בכל מיני הטיות, מופיעה בתנך פעם אחת ויחידה. כאן, בשבוע שעבר בפרשה, סולם יעקב, אין עוד סולמות. בדרך כלל, בכל מקום בתורה עולים בשביל, עולים בכבש, עולים במדרגות. והנה כאן, בפעם הראשונה, יעקב ישן בלילה, לילה זה גלות, יעקב תיקן את תפילת ערבית, ובלילה הוא חולם על סולם. מה יש בסולם? יש עליות ויש ירידות. כמו שבאמת אמור להיות בגלות, עליות וירידות. יש הבדל מהותי, ואנחנו ניגע בו בהמשך, מאוד 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 דרמטי. יש הבדל מהותי בין עלייה בסולם לבין עלייה בכל אמצעי אחר. מדרגות, שביל, כבש, בכל מקום מגיעים למעלה, מסתובבים וחוזרים. בסולם, רבותיי, זה הדבר היחיד שגם כשיורדים, יורדים עם הפנים כלפי מעלה. לא משנים תנוחה, או עלייה או ירידה, הפנים כלפי מעלה. יש בכך איזושהי עוצמה נוראה, נפלאה, לזכור את הגלות. יש קשיים, יש נפילות, יש כל מיני דרמות. תמיד, תמיד, תמיד הפנים כלפי מעלה. לא מפנים את העורף, לא אחורה פני קדימה צעד, אלא גם את הירידות עושים ברוורס כזה, כמו שעושים אויסי שולוים ב-18. לא מסתובבים ועושים אויסי שולוים, אלא הולכים אחורנית. זה הגלות. בתקופה של הגלות לפעמים עושים איזה פסיעה אחת או שתיים אחורנית, לפעמים נאלצים לעשות פסיעה אחת או שתיים אחורנית, אבל עושים אותה עם הפנים קדימה. אנחנו נראה בהמשך עוד מעט שיעקב, כשהוא פגש את המלאך של עשיו, אז הוא פגש אותו בפנו אל, פנו אל, ולמקום הזה קרא יעקב פני אל. יש הבדל גדול בין פנו, מפנים עורף, חס ושלום, כאילו זה מה שרצה השר של עשיו לעשות, פנו אל. לא, 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 לא. יעקב עשה פני אל, הוא פונה אל האל, למרות שזה היה בירידה גדולה. המלאך קרא אותו, כיסח אותו, הוציא אותו, צולע על יריחו. כן, הכל נכון, הכל היה, הכל אמת, אבל עדיין הפנים אל הקדוש ברוך הוא. את הנושא הזה, רבותיי, אני רוצה קצת השבוע ללמוד. אנחנו עדיין בתקופה של הגלות. יש את השיר המפורסם, אני אבקש שהם יכניסו אותו בהפסקה. ויוותר לבדו. יעקב היה לבדו, לבד. רשי, תסתכלו, מה זה לבדו? הוא בא לאסוף, לחזור בחזרה בשביל פחים, לא פחים ריקים. אנשים אומרים שהוא חזר בשביל פחים ריקים, כלומר, בשביל קופסאות ריקות של סרדינים ושמלפפון חמוץ. לא, לא, לא. זה לא היה פחים ריקים, פחים ריקים זורקים לפח, זה היה פחים קטנים. בשביל פחים קטנים יעקב חזר, ואם אתם רוצים, אז גם בבעל הטורים וגם בעוד כמה וכמה ספרים, הם אומרים, המילה לבדו זה דומה קצת למילה לקדואביו, הבית, סליחה, הבית היא נורא דומה לעוד חף, עם זווית קטנה מאחורנית, לקדו. הוא חזר בשביל איזשהו קד קטן, קד קטן, בשבוע הבא נשאיר 8 ימים, בינתיים עוד לא היה 8 ימים, בינתיים הוא חזר בשביל קד קטן. רבותיי, אני רוצה לנתח את הסיפור שהיה פה. יעקב אבינו מעביר את כל המשפחה את מעבר יבוק, והמשפחה הייתה גדולה. כתוב את זה במפורש בסוף שבוע שעבר בפרשה, שיעקב היה כבד בבקר, בצון, בעבדים, בשפחות, בגמלים. הוא בא עם, עם, עם מחנה, מחנה גדול, מחנה. להקריא לכם את זה, זה בסוף סוף שבוע שעבר. טוב, אני אחפש עכשיו, תתחפשו את זה בסוף וייצא. הוא יצא עם מחנה, מחנה, מחנה גדול, עבדים, שפחות, כך כתוב, גמלים, חמורים, אוהלים, גדול. ועכשיו הוא יוצא לאיזה פרויקט ענק להעביר את כולם, את כל המחנה שהוא המנהל שלו, להעביר את מעבר יבוק. עוד נשאר לו בצד השני פחים קטנים, לא פחים ריקים, שלא תהיה טעות. אני פעם שמעתי מי שאומר פחים ריקים, פחים קטנים. למה אני לא רוצה, למה אני מתנגד לפחים ריקים? כי עוד מעט תשמעו שהם היו מלאים, מלאים, לא סתם זהב, אלא מה ששווה פי מיליארד יותר מזהב. אבל זה היה שווה רק ליעקב. יעקב חוזר בשביל פחים קטנים. מה היה בפחים קטנים? בואו נתחיל לאט לאט, אבל לפני כן אני רוצה לשאול, מה זו הקמצנות הזאת? לילה שלם אתה הולך לבזבז על פחים קטנים, כמה זה יכול להיות שווה פחים קטנים? 8 שקל, 40 שקל, 300 שקל? הגאון מבילנה, במכתב המפורסם שלו הוא כותב, אם אתה יכול לעשות משהו לא בעצמך, אלא על ידי שליח, וזה יעלה אפילו כפליים ופי 3, מאשר אם תעשה את זה בעצמך, עשה את זה על ידי שליח. חבל על הזמן. כלומר, יש לי חבילה, אני יכול לנסוע בעצמי באוטובוס, לתת אותה בצד השני, איפה שאני רוצה. אני אגיד, יש לי, אני גר בקריית ספר, ויש לי חבילה לתת בבני ברק. אני יכול לעלות על אוטובוס, עולה לי 11 שקלים כרטיס, ומכיוון שאני כבר ותיק, אז זה רק עולה לי 5.5 שקלים. חזור עוד 5.5 שקלים, 11 שקלים, אני מביא את החבילה לשם. אבל אם אני אעשה את זה עם חברת שליחויות, אז הם יקחו ממני 40 או 50 שקלים, יותר מפי 3. אומר הגאון מבילנה, אל תבזבז זמן. הכסף נועד לא כדי להכניס אותו איתנו לקבר, הכסף נועד כדי לעשות בו דברים טובים ויעילים. הדבר הכי טוב והכי יעיל שאנחנו יכולים לעשות בכסף, זה לבזבז אותו כדי לחסוך זמן. Time is money, time is life, הזמן זה החיים. את הזמן הכי חשוב, הכי חשוב לשמור. הגאון מבילנה שמע שפעם בן אחיו יצא לוילנה, לא מבילנה, שכחתי לאיפה, לוורשה, לעיר הגדולה, לחפש איזה גניבה גדולה שגנבו אצלו, ללכת לתלונן למשטרה, לשלטונות, הוא כעס עליו. הוא אומר, לא בגלל שהם לא ימצאו, יכול להיות שהם כן ימצאו את הגנב. אבל את הזמן שבזבזת על זה, מי אמר שזה שווה? בקיצור רבותיי, זמן שווה הרבה מאוד. יש סיפור בגמרא במסכת יומא דף למד ה', על רבי אליעזר בן חרסום, שמעתם עליו פעם? אם לא, אז היום תשמעו. רבי אליעזר בן חרסום היה עשיר מופלג. אבא שלו השאיר לו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדן 1,000 ספינות טעונות בים. מלא ספינות עם כל אחת מחולה טעונה בסחורה. והוא היה לוקח תיק אוכל כמו ילד קטן שהולך לגן והולך מעיר לעיר, מכפר לכפר כדי ללמוד תורה, ומזניח את העבודות הכרם ועבודות הפיקוח על הפועלים, והוא הפסיד בגלל זה הרבה כסף, כי כשפועלים עובדים בלי פיקוח, בלי מישהו ששומר עליהם, אז הם קצת מזייפים לפעמים. והוא אהב מאוד את התורה. גם על רבי יוחנן מסופר, יש פסוק בספר שיר השירים שאומר, כי ייתן איש את כל ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה אתה נותן? זה כלום, אתה לא משלם. מה תיתן תמורת אהבה? מישהו יגיד לך, קח 1,000 שקל, תן לי את הבן שלך. תרביץ לו. לא, 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 סליחה, 10,000 שקל, תרביץ לו כפול. לא, 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 200,000 שקל. אם אני אוהב את הילד שלי, אני לא אמכור אותו בשום כסף שבעולם. אז מה זה, שתן את כל ביתו, תן את הבית שלי בשביל אהבה. מה שאתה אוהב את הילד שלך, תן אותו, את האישה שלך, את אמא שלך, את אבא שלך, לא חשוב את מי. בוא זה יבוא זה לו. אהבה לא קשורה לשכל, אהבה קשורה לרגש. הרגש הוא טיפש, אבל הוא חזק. הוא חזק, הוא עצמתי, אי אפשר לשבור אותו. אז על הפסוק הזה אומרים חזל, זו אהבה שאהב רבי יוחנן את התורה. רבי יוחנן אבא שלו השאיר לו הרבה נכסים, וכל פעם הוא מכר עוד שדה, עוד קרקע, עוד חלקה, כדי להמשיך להישאר בישיבה. אשתו הייתה צריכה כסף, אוכל, ילדים, לקנות נעליים, שחרר עוד שדה, עוד קרם, עוד פרדס, עוד, לאט לאט הוא גמר הכל, עד כדי כך שכשהיה חברותה של אילפה, הם הגיעו למצב של עוני, של רעב. אני יכול להקריא לכם את הלשון של הגמרא בפנים, אם אני זוכר איפה, כן, הגמרא במסכת תענית, דף חף א', הגיעו למצב, תקשיבו טוב את המילים, דחיקה להו טובה, דחיקה דחוק להו להם טובה מאוד. המצב היה דחוק מאוד, רבותיי, חזל לא, לא מגזימים, אם המצב היה דחוק קצת, הם לא היו אומרים דחיקה להו טובה, היה דחוק מאוד מאוד. רבי יוחנן העשיר הגדול הפך להיות אני מרוד, בזבז את כל הכסף שלו בשביל עוד יום בישיבה, עוד לילה בישיבה, עוד יום בישיבה. והנה כאן פתאום אנחנו רואים את יעקב אבינו בכבודו ובעצמו עוזב את הישיבה, מבזבז לילה שלם, עוזב את אשתו, את הילדים, את המסמדרש, את הסטנדר, בדיוק אחרי שמה בסוף מסכת חגיגה, בסוגיות הכי מרתקות שיש שמה. אני סתם אמרתי, שם אני אוחז עכשיו. והוא הולך להביא פחים קטנים. מה זה הפחים קטנים האלה? מה אתם אומרים? עכשיו רבו ישי, לפני שאני אענה תשובה מה זה הפחים קטנים, יש לי עוד שאלה. אתם חושבים שאם פעם איזה בחור אחד יעזוב את הישיבה וילך לקצה השני של העיר כדי לקנות סיגריות או סיגריה אלקטרונית או פחית קולה או בירה, לא חשוב מה, אתם חושבים שהשר של עשיו יבוא לעצור אותו? להפך, נהפוך הוא, יבוא לעזור לו. אז מה פתאום יעקב הולך להביא פחים קטנים? משלם עליכם, מי מגיע? השר של עשיו בכבודו ובעצמו, הסמכמם בכבודו ובעצמו מגיע, עוצר אותו. תגיד לי, מה אכפת לך שיעקב הולך להביא כמה קופסאות ריקות של סרדינים? למה אתה עוצר אותו? זה לא היה קופסאות של סרדינים. הוא הלך להביא משהו שהולך לדקור את העיניים. את העיניים של השטן. גירה בעינה תסיתנה. גירה, חץ. חץ בעיניו של השטן. יעקב הולך לקחת משהו מהפכני. וואפ, 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 וואפ. זה כבר מתחיל להזכיר לנו משהו מחנוכה, או שעוד לא. אם עוד לא, אז נמשיך הלאה. אל תקרי לבדו, כך כתוב בבעל התורים, אתם תראו את זה, יש עוד בספרים נוספים, זה מופיע. אל תקרי לבדו, אלא לקדו. קד, קטן. ליעקב היה שמן שהוא עשה אותו בטהרה. שמן יש בשוק בשפע. שפע בחרן, גדלים הרבה עצי זית. אפשר למלות אמבטיה עם שמן. במחיר לא יקר, שמן זית זך. אבל יעקב השתדל ללמוד תורה בטהרה. להדליק נר, ללמוד איתו תורה שהנר יהיה טהור, לשפוך קצת שמן זית על המצבה שיהיה טהור, לשפוך קצת שמן זית על הפיטה שהוא אוכל ועל החומוס שהוא אוכל שיהיה טהור, הכל בטהרה אצל יעקב. היה לו פחים קטנים שהוא שמר אותם לחוד, לא ביחד עם כל המשפחה. ביחד עם כל המשפחה, אתם יודעים, יש ילדים, יש נשים, יש פה, זה ילד נגע באחבר, אחבר נגע בלך תדע. זה נמצא במחלקה קטנטנה, שמורה, נפרדת. אחרי שהוא גמר להעביר את כל המשפחה, עכשיו הוא הולך אל הפח הקטן, הבודד, שנמצא חתום בחותמו של כהן גדול. הוא הולך עכשיו להאיר בטהרה את עבודת השם שלו בארץ ישראל. את מה שעד עכשיו הוא עשה בחרן, בחוץ לארץ, הוא הולך לעשות בארץ ישראל. גם בחוץ לארץ אפשר לעבוד את השם, בהחלט. אבל המקום המתאים, הבמה לעבודת השם היא ארץ ישראל. כשעובדים בארץ ישראל בטהרה, זה טורבו. זה עוצמתי. זה כל כך עוצמתי שרבותיי לא תאמינו, לא רק עשיו מגיע עם 400 איש עמו, כדי לעצור את יעקב, אולי הוא יצליח שיעקב לא יישם את התוכניות שלו, אלא המלאך של עשיו מן השמיים בכבודו ובעצמו יורד למטה. בקיצור, כשיעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, מתחילים לנוע כל אמות הסיפים. וכשיעקב אבינו הולך עכשיו לתפוס בשתי ידיים שלו את הפח שמן הטהור, להעביר אותו לארץ ישראל, הלו, השטן כמעט מת, כמעט מת, הוא מנסה עכשיו, ויאבק איש אימו, אתם יודעים מה זה להיאבק? להיאבק זה להעלות אבק, זה מלחמה על החיים ועל המוות, הוא לא מוכן לוותר, הוא ימסור את הנפש, מה קרה? יעקב אבינו הולך לקחת שם 150 גרם שמן, איזה בקבוקון שמן קטן, בשביל זה אתה הולך להילחם, להוציא את הנשמה שלך, זה או אני או הוא, מי יושב על השפיץ? אז כל זמן שיעקב לא היה בארץ ישראל, היה בחרן, אז גם עשיו לא אכפת לו, אז עשיו הולך להר סעיר, אני יודע איפה זה הר סעיר, הרי אדום, הצד המזרחי של ים המלח, יושב שם שותה בירות, צוחק, יש לו נרגילות, יש לו סיגריות אלקטרוניות, מה שהוא רוצה יש לו שם, הוא משתולל עם האייפונים שלו. אבל פתאום יעקב מתקרב לארץ ישראל, יעקב הולך ליישם את כל החלומות הגדולים, את כל... אופה. עשיו הולך להתפוצץ. שרו של עשיו הולך להתפוצץ. איי ואי ואי ואי. על התארה הזאת הם לא מסכימים. ואם אתם רוצים, אז רבותיי, זה כבר בולט בברכה של יצחק. כשיצחק בירך את יעקב, מה הוא אומר לו? ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. יעקב קיבל משמני הארץ, נכון? ומה הוא אומר לעשיו? משמני הארץ יהיה מושבך. אותו דבר, נכון? לא, 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 לא. זה לא אותו דבר. יעקב אמר, ייתן ליעקב, יצחק אומר לו, ייתן לך אלוקים משמני הארץ. זה שמני הארץ, השמן שהוא אלוקי, שמן טהור, שמן מלמעלה. עשיו מקבל משמני הארץ, יהיה מושבך, השמן שעושים פה, עם עכברים מתים, ממה שיש, לא חשוב, הכל מן האדמה, הכל פרי האדמה. איך אמר פעם איזה בעל יקב גדול אחד? שאלו אותו, תגיד לי, למה לא צריך לרחוץ את הענבים? אז הוא אומר, הכל שוקע. הכל שוקע, והוא סיפר ככה, כשאני הייתי ילד, מתי התחלתי להיות בעל יקב? נולדתי עם זה. כשהייתי ילד, אבא שלי היה עושה גם כן יין. אבל כמו שעשו פעם, שפכו ענבים לתוך האמבטיה, אחר כך הביאו את כל המשפחה לקפוץ עליהם, לרקוד עליהם, ואחר כך אספו אותם לחוויות, כדי לשבור אותם, לא, לא, לא לרסק, רק לשבור. אז באמבטיה היו עושים את זה, רוקדים עליהם קצת. דריכה קוראים לזה, דריכת ענבים. אז היינו נכנסים ככה ישר מהקרם, עם זה, עם המגפיים, עם הבוץ. אז אמא שלי פעם, ככה הוא מספר היקוון הזה, אמא שלי פעם ראתה איך שנכנסים עם הבוץ לתוך האמבטיה לרקוד על הענבים. אז היא אמרה, תרחצו את המגפיים, מה אתם נכנסים מבוץ? אז אבא שלי, ככה מספר הקוראים, אבא שלי אמר, הכל שוקע, רק יין, למעלה נשאר רק יין, הכל 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 נופל. זה מה שהיה אצל עשיו. עכברים מתים, טומאה, טהרה, משמני הארץ יהיה מושבך. אבל יעקב אמר, ליעקב קיבל ברכה אחרת, מטל השמיים ומשמני הארץ. יפה. אם כן, התקדמנו שלב אחד. רבותיי, יעקב לא הולך לחפש פחים ריקים, אלא פחים קטנים. אז אם כבר שאלנו, בעינה, מה אתה כזה קמצן? אתה עשיר גדול, בכסף, בזהב, בכל, ואתה הולך בשביל פחים ב-15 שקלים, אז התשובה האמיתית היא כן, שום דבר אני לא זורק לפח. יעקב לא מת, שום דבר לא מת אצל יעקב, הכל חי, הכל קיים. אם אני אצליח לזרוק פח אחד קטן מיעקב אבינו לפח, אז נקרא שדקה אחת של יעקב הלכה לפח, אין כזה דבר. אבל מכיוון שיש גם מושג שנקרא יעילות, time is money, צריך לעבוד נכון עם הזמן, לעשות פרודוקציה נכונה. אם אתה תבזבז לילה שלם בשביל איזה בקבוק שמן של 400cc או 350cc, זה נראה קצת מוגזם. קצת מוגזם. תאר לעצמך שאתה שכחת, אני יודע מה, פחית קולה באוטובוס. עכשיו, אתה יכול לנסוע לתל אביב, לתחנה מרכזית, להשבת עבדה, יש שם מחלקה של השבת עבדה, ויכול להיות שהתורן מצא את הפחית קולה, ושם אותה בצד. כמה עולה פחית קולה? 6 שקלים. כמה עולה לנסוע לתל אביב, תחנה מרכזית מבאר שבע, תחנה מרכזית? 15 שקלים. חזור, עוד 15 שקלים. לחכות חצי שעה לאוטובוס, שעה וחצי באוטובוס, 3/4 שעה עד השבת עבדה, הלך 3 שעות. חזור עוד 3 שעות, 6 שעות. 7 שעות עם 40 שקלים, כדי להחזיר לעצמך את הפחית קולה ב6 שקלים. תגיד לי, זה אתה למדת במכון לפריון עבודה? ככה מלמדים שם? או שמלמדים, תהיה יעיל, תהיה ענייני בכל דבר, כמה הרווח, כמה ההפסד, מה השקעת, מה אתה מכניס, מה אתה מוציא, ובהתאם לזה תעבוד. נכון? ככה צריך היה להיות. אם כן, נחזור בחזרה לרבי יינקב, ויגייסטה, לאיפה אתה הולך? מה אתה עושה? מה אתה רץ לצד השני? אז התשובה היא פשוטה, הוא הולך להביא את פח השמן הטהור. נכון, הוא יכול לעשות פח שמן חדש, והוא מתכנן לעשות, הוא לא מתכוון עם 300 cc שמן לחיות עוד 30 או 80 או 100 שנים שהוא צריך לחיות. הוא יעשה עוד הרבה. אבל זה מה שיש בינתיים, עד הפח, עד השמן החדש. כתוב שהוא עשה סוכות, ואחר כך הוא עשה בית, ולמקנה הוא סוכות. כלומר, התקופה הזאת הייתה בחג הסוכות, זאת אומרת, זה באמת עונה של המסיק נורא הקרובה, עונה של המסיק היא בדרך כלל מתחילה מיד בגשם הראשון. כמה זמן עורך לעשות שמן זית? אנחנו יודעים מחנוכה, נכון? שבוע אחד, לא סיפור גדול. תוך שבועיים, שלושה אמור להיות לו כבר שמן חדש. נכון, אבל גם שבוע, שבועיים הוא לא רוצה להישאר עם שמן לא טהור. לא בטוח שתמה, אבל לא טהור יעקב. הכל בקדושה ובטהרה. אז אם כן, ויוותר יעקב לבדו, לקדו. הוא לבד עם הקד. כל המשפחה בצד אחד, משתדל להעיר להם, להסביר להם, לתת להם, לעשות להם, אבל הוא תעבודת השם האמיתית שלו, החזקה שלו, בלי רעש, בלי צלצולים, בלי לסחוב אף אחד, לקום להעיר את הילדים ב3:30 בלילה. נו, נו, עוד שעה ותיקין, מהר, מהר, שום דבר. אתם תשנו, כך הוא עשה תמיד גם בשבוע, השבוע. כתוב שהוא התכונן לדורון, תפילה ומלחמה. ומה הילדים? שום דבר. לילדים הוא קנה לגו, קנה צעצועים. לא הלחיץ אותם. הכל רגוע, הכל שקט. את הכל הוא מתמודד עם עצמו. זה הכוונה לבדו, לקדו. היה לו נורא הרבה נרבים עם הקד הזה שלו. הרבה הרבה מתח. אבל שום דבר לא ראו. הכל היה רגוע, הכל בשקט. זורם, בטבעיות. זה אם כן יעקב, נעשה רגע קטן הפסקה, אני אגיד להם אפילו שהם יכניסו איזה שיר מתאים לנושא, ומיד אנחנו נעבור מה הוא עשה עם הקד הזה, וואו, זה חזק. תקשיבו רבותיי, יעקב הולך עכשיו להביא את הקד שמן, ולא פחות ולא יותר, איזה פחד. איזה פחד, אתם יודעים, אפשר לפגוש מישהו גדול, שמן, שוקל 140 קילו, 160 קילו. אבל תארו לעצמכם שאני עכשיו אפגוש מישהו גדול כמו ג'ירפה. 6 מטר גובה. שוקל 4,000 קילו. אימאלה. אם אני אפגוש מישהו עוד יותר גדול, מישהו הברך שלו, מכף הרגל עד הברך, זה כמו בית של 30 קומות, הוא יותר גבוה מהעננים, האצבע הקטנה של הרגל גדולה כמו אוטובוס, ימלא. והאיש הזה לא מחייך, לא מחלק סוכריות, אלא כמו אצל יהושע בן נון, וחרבו שלופה בידו, מגיע מלאך. אני לא יודע מה זה מלאך, אבל יש תיאור בגמרא במסכת חגיגה. מהלך 500 אמה מהזרת עד הבוהן, ברגל. עוד 500 אמה, עוד 500 שנה של הליכה עד הקרסול, עוד 500 שנה עד הברך, עוד 500 שנה עד היריחיים, עוד 500 שנה עד הכתפיים, עוד 500 שנה עד הראש, 500 שנה הליכה יומם ולילה, בלי הפסקות, בלי יום כיפור, בלי שינה, בלי אוכל. ולא 500 שנה של הליכה איטית, 500 שנה של מטוס. כזה משהו הגיע אליו, אני לא יודע איך לתאר את זה. הייתי אומר את זה בעברית שלנו, דיוויזיה של טנקים. ככה, אני יודע מה, 400 טנקים גדולים, ענקיים, באים על יעקב, כולם רועמים בתותחים שלהם. ומה הם עושים? יורים בו, מפוצצים אותו, מכסחים אותו, כלום. כתוב, תקשיבו. ויגע בחף ירחו. בעברית שלנו קוראים לזה לטיפה. הוא ליטף לו את כף הירח. לטיפה? מה קרה? ותקע כף ירך יעקב. ותקע, נהיה, לא יודע מה זה תקע, נתקע, נשבר, נקרא, גידן נשה, נש ממקומו, זז, נשה, קפץ. עוד פעם, תקשיבו, אני לא מבין, הוא נגע. אז נכון, אנחנו מבינים מה זה לגוע. אני זוכר שפעם אחת הייתה איזו תחנה של אוטובוס מבטון, גדולה כזאת, שניסו להזיז אותה. היו שם איזה 15 פועלים, היה צריך להסיט את הכביש קצת. היה צריך להזיז את הכביש, וניסו, עזו בכל הכוח 15 פועלים או 10 פועלים, הרבה פועלים ניסו, לא הצליחו. אז קראו לזה טרקטור אחד, ויש לטרקטור הזה עם השיניים, עם השופלה מקדימה, זה משן אחת, הקטנטנה בצד, הוא הזיז את התחנה הזאת, בדיוק כמו שאנחנו מזיזים קלמנטינה או תפוח עץ. אז המלאך היה כזה עוצמתי, שהוא רק נגע והיגע, לא הרביץ, לא עיקר, רק נגיעה קטנה, וכבר כיסח לו את הברך. נאה. אני מוכן להסכים שזה הסבר יפה שגננת תסביר ככה לילדים בגן, כי זה בסך הכל חמוד, אבל רבותיי, אני לא מוכן לקבל כזה הסבר. המלאך נגע, לגוע זה נקרא ללטף, הוא לא ליטף עם שופלה של טרקטור, ולא ליטף ב-500,000 טון, הוא ליטף ליטוף אוהב, ליטוף מתוק, ליטוף טוב, ליטוף כמו שאימא מלטפת את הילד שלה. אבל מי ליטף? השטן. השטן בכבודו ובעצמו, מלאך של עשיו, עשה מחמם. ליטוף של השטן? יכול להיות נפילה יותר גדולה מזה? ליטוף של השטן? חכמנו זיכרונם לברכה מספרים שבליטוף הזה בא קרה נשברה התשתית הפיננסית של לומדי התורה, תמכין דאורייתא, ותקע כף ירך יעקב, מה זה כף ירך? הרגל זה היציבות, היא נותנת לנו את היציבות, אז עם הלטיפה הזאת היא שבר שרו של עשיו את התשתית הפיננסית של לומדי התורה. עד אז כל מי שרצה ללמוד תורה מיד היה לו פרנסה בשפע, לא יודע מאיפה, מן מן השמיים, לא אכפת לי מאיפה. ומאז שפתאום השטן יהיה חבר, השטן מחייך, נותן צביטה, מתחיל להיות מתוק כזה, אוהב, תח. הוא שבר את התמכין דאורייתא, את תומכי התורה. אני לא מבין, איך אפשר לשבור את תומכי התורה עם לטיפה? הרי תומכי התורה יש להם בחירה חופשית, אם הם רוצים. שיתמכו, יש באמריקה אנשים עשירים שמחפשים לאיפה לתרום. אחד בונה, לא יודע מה, איזה מוזיאום ענק, השני משקיעים כסף, אחד עושה, לא יודע, אני קורא כל מיני סיפורים על מיליארדרים שעושים כל מיני דברים, חלקם מזויים, חלקם חיוביים, חלקם לטובת האנושות, חלקם פחות, חלקם יותר, חלקם טעויות, חלקם כל מיני סיפורים, אני לא יודע, אין לי ירחון של כל ה פילנטרופים של העולם, אבל מדי פעם זוכה לזה סיפור קטן, אז יש הרבה אנשים שבאמת מרוויחים הרבה כסף, הם יודעים שהם לא צריכים לאכול כל כך הרבה כסף, והם מחפשים לעשות דברים טובים, הם מחפשים. איך אמר פעם אחד הרב ניפונוביץ', כשהוא נסע לאמריקה לאסוף כסף, אז הוא אומר, אני הולך מאחד לאחד, זה נותן $5, זה נותן 20, זה נותן 100, ודאי, ודאי, אבל אני לא מחפש את העשירים שיש להם כסף, אני מחפש את העשירים שיגידו לי, חיפשתי אותך. וואו, טוב שבאת. בדיוק, בשבילך, אני מחכה לך, לכאלה פרויקטים, אני רוצה לתרום. חיפשתי אותך, חיכיתי לך. את האנשים האלה אני מחפש, כך אמר הרב מפונוביץ'. אני מספר לכולם מה אני עושה כאן בארץ ישראל, אחרי השואה, הכל עזוב, אני הולך לבנות ישיבה, אני לא מחפש אנשים יתנו, כן, כן, שכל אחד שייתן זה ברכה, 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 אבל בעיקר, בעיקר אני מסתובב, מחטט את רגעי, לחפש את האנשים שיגידו לי, שקויח. לא שאני אגיד להם תודה רבה, שיגידו לי תודה רבה. בקיצור, יש כאלה אנשים. אז יש כאן עשיו נתן מכה ליעקב, והוא שבר את התדמית הזאת של לעזור לתורה הזה. וואו! איך הוא עשה את זה? אז ותגע עם לטיפה. את זה עושים לא עם מכה, את זה עושים עם לטיפה. פתאום עשיו הפך להיות אוהב שלנו, מהרגע שהוא נהיה אוהב שלנו, פח. הוריד פרופיל לכל עולם התורה 100,000,000,000 מדרגות. יש בחזל בגמרא במסכת עבודה זרה דף ז דף ח סיפור שהיה שם איזה התניה בין רומי ליוון, מי עוזר למי, מי תומך במי, בקיצור, סיפור ארוך שהיה שם, אבל הבה ונבין מה שקורה כאן. ברגע שעשיו הופך להיות המלטף שלנו, רבותיי, אנחנו צריכים עכשיו ללכת עם הירח הזו שהוא ליטף, ולקחת סקוטש ברייט עם צמר פלדה, עם מי אש, עם חומצת מלח, עם סודה קאוסטיק, ולגרד, לגרד עד שירי דם, לנגב, לנגב עם גרזן, לקלף שכבות של בשר איפה שהוא נגע. איפה שהוא נגע נהיה תמי, אם הוא נגע בתמיכה שלנו, הוא תימא את התמיכה שלנו, זה מה שהוא רצה. היה לנו פח שמן טהור, לשם הוא הגיע, אל הפח שמן הטהור הוא הגיע. מה זה פח שמן הטהור? תינוקות של בית רבן. שם הוא קלקל, שם הוא רס. הגמרא מסכת שבת מתארת את זה מאוד בהרחבה, מאוד חזק, מאוד יפה. עשיו רשע פי מיליון יותר מה שאתם חושבים. הניצולי שואה יודעים. הוא מחפש את הנקודות הכי 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 תורפה, הכי נקודות הכי תורפה, זה נקרא כף ירח יעקב, תינוקות של בית רבן, תמחין דאורייתא, את התמיכה, את היציבות של התורה שלנו, שמה הוא ליטף, לטיפה קטנה אחת שמה, אוי ואבוי מה שהיא עשתה. מה קרה בעצם עם הלטיפה הזאת? כשיעקב ועשיו נולדו, אז כתוב, ויעקב אוחז בעקב עשיו. הקונטרול בידיים של יעקב. כן, הכל, כל יעקב, אנחנו ראינו את זה בשבוע שעבר, והידיים ידי עשיו, למי שלא זוכר, בשנה שעברה דיברנו על זה, אפשר לחפש את זה בכל הלשון. כל יעקב זה משהו שלא נגמר. ידיים ידי עשיו, עשיו עושה משהו מידיים, נגר עושה משהו מידיים, הנגר עוזב, והחפץ נשאר. כל זה משהו שלא נגמר, עומד כל הזמן יציב, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני עושה... ברגע שאני יוצר, אז הכל נעצר. כל יעקב, אנחנו אומרים, כולם יודעים שיעקב לא מת. נכון, יעקב לא מת, אבל ההגדרה היותר נכונה היא יעקב לא יכול למות. יעקב חייב, חייב, חייב להמשיך לחיות. החיות של יעקב זה נותן חיים לכל העולם, נותן משמעות, נותן עוצמה. כל זמן שהקונטרול בידיים של יעקב, איך אומר נוח שם, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. גם היפיותו של יפת, הטכנולוגיה, העוצמה, הכל, צריך להיות על פי הקריטריונים, על פי מה שקובעים באוהלי שם, באוהלי התורה של ארץ ישראל. כשהקונטרול היה בידיים של יעקב, כשיעקב נגע בירך עשיו, אז מה היה לנו משם? יצא לנו משם את אנטונינוס, חסיד אומות העולם, אונקלוס, תרגום אונקלוס, הגר, רבי עקיבא, בן גרים, מהתקופה הזאת שם, רבי מאיר, וכן הלאה. כל זמן שיעקב תופס את העקב של עשיו, זה מה שהגמרא מספרת במסכת עבודה זרה, בדף ח' עמוד ב', שהיה ביניהם תנאי, יוון עם רומי, אנחנו מחזיקים אחד השני בתנאי, בתנאי, ואנחנו מתחזקים את עם ישראל, והם אלה שיעניקו לנו כוח להילחם נגד כל העולם, כל זמן שזה כך היה והם אהבו את היהודים, זה עבד. אבל פתאום יש תקופה שבתקע ומלטף. עשיו מלטף, עשיו מתחיל לאהוב אותנו. אוי ואבוי, עשיו מתחיל לאהוב אותנו מלטף. מה קרה כשיעקב קיבל את הלטיפה מעשיו? נו, הוא עבר את פנואל, כך כתוב בפרשת השבוע, פרק למד ב', פסוק למד ב', זה לבלב, כמו מלבלב, בראשית פרק למד ב', פסוק למד ב', והאזרח לו השמש כאשר הוא עבר את פנואל, והוא צולע על יריחו. ברגע שעשיו נתן לו מכה בירך, יעקב נהיה צולע. צולע זה נקרא נהיה חלש, לא יכול להיות יציב. צולע, זה... זה, 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 זה משהו נורא מעניין, צלע, צלע זה צד, צולע זה נקרא, בעברית שלנו צולע זה מי שהולך מתנדנד, אבל בתורה כנראה צולע זה מי שהולך על צד, לא הולך על אמצע, או על רגל אחת, או על יד אחת, או הולך מהצד, צלע, צלע המשכן. כלומר, אין לו עכשיו יציבות, הרגל הזו שצריכה הייתה להיות תמחין דאורייתא, טרח, היא עכשיו מנוונת, אין לו תמכין דאורייתא. עשיו, לא שעשיו לא רוצה לתמוך, להפך, הוא הפך להיות התומך. ברגע שהוא הפך להיות התומך, זה לא פח שמן זית זך. זה משהו לא טוב, זה משהו רע. נו, אבל יעקב ידע מה עושים עם זה. תקשיבו טוב, היקרא יעקב שם המקום ההוא פני אל, הפנים שלי אל אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותיצל נפשי. מה זה פנו אל? זה מה שהוא רצה לעשות עשיו, שרו של עשיו, להפנות אותנו פנייה חדה מהקדוש ברוך הוא. יעקב עשה מזה פני אל. נכון, אני צולע על ירחי, אני הולך ברוורס, אבל מה אמרנו? אתם זוכרים? סולם יעקב, מה זה סולם? איך יורדים בסולם? לא מסתובבים, נשארים עם הפנים למעלה, מחזיקים בידיים, ולפעמים נאלצים לעשות פסיעה כלפי מטה, ברוורס. אבל זה מה שאומר יעקב, קרא לשם המקום הוא פני אל, אני עם הפנים אל אל, נכון אני צולע, נכון נפלתי, הוא שבר אותי, הוא ריסק אותי, לא לגמרי, אני לא מפחד, בסופו של דבר, מי ינצח? פח השמן ינצח, נכון? מה אתם חושבים רבותיי, איך החשמונאים ניצחו? ברמב״ם כתוב, אני אקריא לכם את הלשון של הרמב״ם. נו. וואי, איפה זה הרמב״ם הזה? ברמב״ם בהלכות חנוכה, ממש ממש בהתחלה, ממש בהתחלה של הלכות חנוכה, ממש בהתחלה של הלכות חנוכה, הוא אומר, הנה כן מצאתי את זה. אומר, ותימאו הטהרות. הרומאים, היוונים שבאו לארץ ישראל, נכנסו לבית המקדש, ותימאו הטהרות. על זה הייתה, על זה היה המאבק של החשמונאים. אנחנו רוצים שהטהרות יהיו בטהרתם. וזה גרם להם לנצח. תגידו, אתם באמת חושבים שיעקב יכול לנצח דיוויזיה של 300 טנקים או 40 אלף טנקים? לא. אבל אם הוא הולך בשם הטהרה, הוא ינצח, ודאי, והוא ניצח. ולא סתם שהוא ניצח, אלא המלאך אפילו בכה לו, והתחנן, ויבק, אתם תראו בהפטרה, בכה, התחנן, ויבק, תשחרר אותי, עלה השחר. לא, והוא ביקש ממנו שבועה, איזה סיפור ארוך יש, אין לי זמן אותו עכשיו לספר. אבל מה קרה? הוא נלחם על טהרה. אם נלחמים על טהרה, אז מנצחים, תמיד מנצחים. למשל, אני לא אוהב לגעת בדברים אקטואליים, כי אם אני אגיד את זה היום עד מחרתיים, זה כבר לא שייך בכלל, אבל עכשיו היום תשע"ט, כל לוחות המודעות ברחובות מלאים עם כן גיוס בחורי ישיבה, לא גיוס בחורי ישיבה. רבותיי, פח השמן בתערתו לא מתגייס. אנשים אוהבים להיות בישיבה, זה נורא נחמד, שומעים שיעורי תורה, יש רבנים, יש קפה, יש במרפסת מקום לעשן סיגריות, וגם לומדים תורה, יפה מאוד. אנשים האלה קצת מאוימים שיגייסו אותם, ואולי כן יגייסו אותם, אולי לא יגייסו אותם, אני לא יודע, לא מבין, אבל פח השמן הטהור, אלה שבאמת, באמת, באמת, באמת חשקה נפשם בתורה. ואיך קוראים לזה בעברית שלנו? חוץ מתורה לא רואים ממטר. אלה לא צריכים אפילו את כל ההסכמים. אלה באמת נמצאים מחוץ לכל סוגיה ושאלה של מכסה ולא מכסה. אין עליהם שום בעל הבית. מישהו פח השמן בתערתו, אז אפילו אם באים נגדו עם דיוויזיה, עם 500 אלף טנקים, שום דבר. יעשו אותו אולי צולע. ישברו לו קצת את התמחין דאורייתא. מ-15 אלף שקל בחודש, הוא יסתפק, לא תהיה לו ברירה, עם איזה 1,500 שקל מהכולל, ועוד 700 שקל של הדתות. 2,500 שקל, אם האישה תעבוד גם כן, יהיה עוד איזה 3,000 בקיצור. התמחין דאורייתא נשבר. אבל את התורה, לא שהתורה לא נשברת. את התורה אי אפשר לשבור. זה מה שכתוב כאן. עוד פעם, אני לא מתכוון כאן לאקטואליה שלנו היום, רק פשוט מאוד, אלה המודעות הענקיות שעכשיו יש ברחובות. וזה מה שכתוב כאן. כשיעקב היוותר לבדו, הוא נלחם על הפח שמן ההוא. על הפח שמן ההוא, ששם הניצחון לא יהיה של קואליציה ואופוזיציה והסכמים. הניצחון יהיה ישירות של יעקב אבינו. לא קשור לשום מערכת. התורה בתהרתה לא קשורה לשום דבר. אף אחד לא ישמור עליה, אף אחד לא יציל אותה. ויתרה מכך, עשיו ניצח, נכון? הוא חושב שהוא ניצח, והיגע ביקף ירח יעקב. יעקב נהיה צולע מזה. וככה זה לאורך כל ההיסטוריה. נהיים, מקבלים מכה, נהיים צולים. מה נהיה מהצליעה הזאת? נהיה, והוא הולך, איך כתוב בתורה? ויקרא שם המקום הוא פניאל, כי ראיתי פני אלוקים פנים מל פנים. ועם ישראל זוכר את זה. תקשיבו טוב, על כן לא יאכל, על כן, איך כתוב בהמשך שמה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר בכף הירך. מה הקשר? בגלל שסבא של סבא שלי פעם נפל ונשברה לו האצבע של הרגל, לכן לא אוכלים אצבע של רגל של תרנגולת? מה, 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 מה? איך זה מתחבר? כאן אנחנו מבינים איך זה מתחבר. זה לא משהו סמלי, אלא כף הירך זו העוצמה שאנחנו חייבים לזכור ולהזכיר. לא עשיו הוא זה שתומך ושומר על, על הירך, על העוצמה, על החוזק, היציבות שלנו. אנחנו זוכרים את זה וזוכרים את זה כל הזמן. כשאנחנו נזכור שיעקב קיבל מכה, אבל מהמכה הזאת הוא הסתכל למעלה, הסולם אולי נופלים, אבל מסתכלים עליו, נהיה מפנואל, נהיה פניאל, ככה זה נשאר לאורך כל ההיסטוריה. ככה זה נשאר לאורך כל ההיסטוריה. חורבן בית המקדש הראשון לא היה על ידי עשיו, אז הוא לא בהתמנה, הוא לא בהצגה. נכון, בני ישראל הלכו ל-70 שנה לגלות בבל, וחזרו משם. מה היה שם? איך חזרו משם? אותו דבר. עזרא הסופר חזר מארץ מבבל, הביא איתו 10 יוחסין, המשנה הראשונה של הפרק האחרון במסכת קידושין. לא חזרנו עם איזה עוצמה, משהו. נכון, בבבל היה שם, בתקופה של ה... גלות הזו היה שם את הסיפור המפורסם של נס פורים, אבל בתכלס לא קרה שם כלום. סתם, יצאנו וחזרנו, היה עונש, אבל רבותיי, בית המקדש השני נחרב על ידי בני עשיו. נו, איך שהוא נחרב? כבר מיד מגיע רבן יוחנן בן זכאי אל אספסיאנוס ואומר לו, תן לי יבנה וחכמיה. כאן מתחיל באותו רגע, שעשיו נותן מכה בירך, שובר את כל התשתית הפיננסית, מפנואל נהיה פניאל, מתחיל עכשיו מהפך. עכשיו מתחילה תורה שבעל פה. ברגע הזה, יש עכשיו את יבנה וחכמיה, שם יש את רבי עקיבא, עם 5 תלמידים שלו, שמזה אחר כך את המשניות, ורבי שמעון בר יוחאי, אחד התלמידים, היה את הזוהר, והגמרה, מכה אחת של עשיו, מדליקה אור גדול, בכל העולם. וככה זה עד סוף כל הדורות. כמו שאמרנו, מהאחיזה של יעקב, כשיעקב תפס את עשיו, אז יצא מזה אנטונינוס, אונקלוס הגר, רבי עקיבא ורבי מאיר. אבל כשעשיו מתחיל לאחוז הלטיפה שלו, אוי ואבוי, יוצא חורבן בית המקדש, יוצא חורבנות. אבל כמו שאמרנו, מכיוון שיעקב היה חזק, אתה לא תשבור אותי, אתה רק יכול לשבור לי את הרגליים. כלומר, אתה תמכין דאורייתא, אבל אותי אתה לא תשבור. אז הוא עשה מפנואל, הוא עשה פניאל. אז הנה כאן, בית המקדש השני, כמו שאמרנו, היה את כל המשנה, את כל התלמוד. אחרי מסעי הצלב, עוד לפני כן, מסעי הצלב הביאו את כל בעלי התוספות. האינקוויזיציה, חמינלצקי, שואה, מכל דבר הפך להיות, מכל משהו כואב, הפך להיות אור גדול. אחרי חורבן בית המקדש, נהיה יבנה וחכמיה. בעקבות מסעי הצלב, יש לנו את כל בעלי התוספות, עם כל הראשונים, הרשב"א, הריטב"א, כל הראשונים, רבותי למי שלומד בכולל, יודע, התורה בלי הראשונים זה לא אותו דבר, עם כל הראשונים, עם העוצמה שלהם. בעקבות גירוש ספרד, יש לנו את השולחן ערוך. אחר כך, כל התקופות, כל תקופה בחמינלצקי, אחר כך נהיה את הזוהר, הוא יצא החוץ על האור. אפילו בדור האחרון שהשם ירחם, המן הרשע הצליח עם התוכנית שהוא רצה אז, כמעט שהצליח עם מחשימו וזכרו, לעולם הוא לא יצליח, אבל אז הוא תכנן בפורים להשמיד, לאבד ולהרוג את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ובדור האחרון זרע זרו של המן הרשע כמעט שהצליח את זה, יודן ריין, 90% מיהדות אירופה הוא הצליח להרוג, הנה רבותיי, בסך הכל 3 דורות מאז, 2 דורות, אבי זיכרונו לברכה, היה מניצולי השואה. יש היום בארץ ישראל פי 10 יותר הרבה ישיבות ממה שהיה באירופה לפני השואה. הוא שבר, עם מחשימו וזכרו, הוא חשב שהוא שובר. הוא עשה צולע, נכון. הוא עשה כואב, נכון. אבל מפנואל לימד אותנו יעקב לעשות פניאל. איך? לשמור את כד השמן בתערתו. ויוותר יעקב לבדו, אבל לא לבדו לגמרי, לבדו עם לקדו, עם קד השמן, עם יעקב ממוקד, אני לא רואה ממטר, אני עכשיו עובר את פני, את, 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 את נחל יבוק, את, את מעבר יבוק עוד פעם, ואני משאיר את כל המשפחה עם תנינים, עם שודדים, עם נחשים, לא חשוב, הכל יכול להיות שם במחנה, אבל, יש איזושהי נקודה מרכזית אמיתית אחת חזקה, שאותה אני חייב לשמר את קד השמן בתארתו. על קד השמן בתארתו, הוא יוביל אותנו לאורך כל ההיסטוריה. נשמור את קד השמן, יש לכל אחד ואחד רבותי את קד השמן הקטן שלו, כבר אין עכשיו זמן להאריך, אבל מה אנחנו חושבים באמת? שבת, זה לא קד שמן? זה קד שמן גדול, טהור, זך. כשרות, בית, אהבה, ללמוד עם הילדים, כל הדברים האלה, רבותיי, יש לנו המון 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 קדי שמן קטנים, נחזיק אותם חזק, שווה לעבור את מעבר יבוק באמצע הלילה בשבילהם. למה? כדי שיהיה לנו משהו. יש לנו היום כאן, בתוך העולם החולף, יש לנו דברים שהם בני על מוות. דברים שלא שייך שהם יגמרו לעולם. כמו שאמרנו מקודם, יעקב לא מת, נכון? כולם יודעים. לא! רבותיי, זה לא כל כך מדויק. יעקב לא יכול למות. כל מה שקשור ליעקב, כל מה שקשור לכל, כל יעקב, לטהרה של יעקב, לרצון שלו להנחיל הלאה, את הכל, פד, את הקד שמן בתארתו, כל הדברים האלה לא מתו, לא מתים ולא ימותו, יישארו איתנו לעד ולנצח לנצחים. שיהיה לכולנו, שבת שלום, הפעם גם מאירה חוץ ממבורכת, שבת שלום מאירה ומבורכת, שבת שלום. אבל רבותיי, שבת שלום אמרנו, אבל כדי להתכונן לשבת, השבת הזו כבר עבוד לנו. למי שיש את הספרים לא עבוד, אבל מי שעדיין רוצה, אני אמרתי בשבוע שעבר ואני חוזר ואני אומר השבוע, אני המון פעמים כבר הזכרתי את הספרים שלי, כל כך הרבה פעמים הזכרתי שזה כבר הפך להיות כזה מין קיץ' ושגרה, שכשאני פוגש מישהו ברחוב שואל אותו, תגיד לי, למה אין לך את הספרים שלי? אתה שמעת? כן, אתה כבר אמרת את זה 100 פעמים. כשאומרים משהו 100 פעמים, התרגלנו, שזה עובר ושונו, הוא טרולוי, אבל אפשר לשבור שגרה. יש לנו כאן עכשיו במיוחד, לכבוד זה, יש לנו עכשיו שבתות עם ליל שבת ארוך. למה? כדי לשבור שגרה. לשבור את השגרה הזו שאחרי האוכל הולכים לישון. לשבור את השגרה הזו ששמענו 1,000 פעמים שהרב חנוך מדבר על הספרים שלו, ואני באמת, באמת חושב שזו ברכה בבית. אני באמת חושב שזה ישועה. אני חושב באמת ש... אם אתה לומד בהם גם כן, זה תלמוד תורה, אתה יכול גם מכסף מעשר לקנות את זה, למה לא? אבל אני עוד יותר חושב שאם תלמד בהם אתה תהיה חכם. תוכל בעצמך להגיד מאמרים על פרשת השבוע או לא על פרשת השבוע. קצת קשה מתוך הספרים שלי לחבר לפרשת השבוע, כי הספרים שלי לא הולכים לפי סדר הפרשיות, אלא הם הולכים לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין, פסחים. אז מה? לא חשוב. מי אמר שעל אפרון אתה צריך לדבר כשמגיע פרשת השבוע? תגיע למסכת בבא בתרא, תראה את הסיפור עם אפרון, תספר על אפרון. אחר כך מגיע שם לספר על איוב, אין את זה בפרשיית השבוע אף פעם, תספר עליו. רבותיי, אני בעצמי המון פעמים מגיע לאיזושהי דרשה, לאיזשהו בר מצווה, לאיזה מה שאומרים מהרב תגיד דרשה. אז אם יש איזה משהו עסיסי מאוד על פרשת השבוע, אני אומר. ואם לא, אז אני עושה חשבון ככה. או שאני אגיד משהו על פרשת השבוע כזה, הביג זונט כזה, או שאני אגיד משהו באמת, באמת, באמת טוב. אז אני אומר משהו באמת, באמת טוב, לא על פרשת השבוע. רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יוחנן, עוד מעט אני אחבר לכם את זה גם אל החתן, בלי פרשת השבוע. מי אמר שאתה חייב להיות כל השבוע מחובר לפרשת השבוע? תנסה, זה נחמד, אבל לא חייב. לכן יש לי סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל לפי סדר התלמוד. לא עם ציורים, לא לילדים, אבל כן בעברית קולחת, כן בעברית ברורה, הכל מובן, אגדות חז"ל הם עמוקים, הם כבדים, הם רציניים, השתדלתי לפענח אותם, לפתח אותם, להנגיש אותם בשביל כל אחד. גם תלמיד, מישהו פעם צעק עליי, תגיד לי, למה אתה כתבת בהקדמה על מסכת ברכות שהספרים האלה מיועדים למתחילים, לבעלי תשובה? מה פתאום? אני מגיד שיעור בדף היומי, אני בעצמי תלמיד ישיבות בצעירותי, אני משתמש בספר שלך על כל צעד ושעל. התנצלתי. לא התכוונתי שזה מתאים רק למתחילים. אמרתי שזה מתאים גם למתחילים. כי מי שאין לו רקע תלמודי, לא מכיר את השפה, לא מכיר את המנטליות, לא יודע איפה פסיקים, סימני שאלה, סימני קריאה, אז שברתי לו את כל הקשיים האלה, הקלתי עליו. עשיתי פסיקים, עשיתי סימני שאלה, עשיתי מבואות, עשיתי כלומרים. זה טוב לכל אחד ואחד. אפילו לנשים, אפילו לילדים, לא לילדים בני 6, לילדים בני 15, שאוהבים לקרוא. יש לי המון המון קטעים יפים, מרגשים, אתה תקרא, אם ראית משהו מעניין, תשתף את בעל, את אשתך, את תקראי, ראית משהו מעניין, תשתפי את הילדים, את בעלך. בקיצור, הספרים באמת מיועדים לכל המאזינים של רדיו קול חי. מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני חוזר אליכם תוך מוצאי שבת, יום ראשון, אני חוזר אל כולם, והספר הוא בזול בסך הכל, ספרים גדולים, עבים, גודל A4, 600 עמודים בכל ספר, עם כריכה קשה יפה מעודרת, 32 שקלים כל ספר, כלומר פחות מחפיסה סיגריות, 22 ספרים כפול 32 זה 700 שקלים, עוד 50 שקלים המשלוח, זה 30 קילו, זה כבד, עוד 50 שקלים המשלוח, והספרים בדרך אליכם, איך לשלם, איך שאתם רוצים. אני תמיד מתלוצץ, אפילו אל תשלם, העיקר תלמד, אבל כן, אני לא מתכוון ברצות, אל תשלם, אני יכול לממן אחד, לא את כולם. אבל רבותיי, אפשר לשלם בתשלומים, בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי, לשלם למשלוחן, שהוא יביא את זה עליי בחזרה, אין שום בעיה, העיקר שיהיה לך אור בבית, שיהיה לכולנו, רגע, שכחתי להגיד את מספר הטלפון, 08. תתקשרו עכשיו, תשאירו הודעה, לא צריך להרחיב הרבה, אני אחזור אליכם. אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, ולרשום ולהתקשר, לא סתם, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל